חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. המהדורה המרכזית, מספר הנדבקים בקורונה בגל השני של המגפה ממשיך לעלות גם היום. מומחים אומרים כי בתוך מספר ימים מועט קצב ההכפלה יגיע לכדי יסי שהיה בגל הראשון. יש עוד מוקדי הדבקה חדשים שמתפרצים היום, לאו דווקא במקומות המועדים שבהם היה את התחלואה הגבוהה כמו העיר ירושלים ועוד כמה יישובים בצפון. ערים חדשות נכנסות לרשימת החולים, הנדבקים בקורונה. עוד מעט נדבר על כך בהרחבה. הפוגרומים בארצות הברית, לצד ההפגנות הסוערות, הביזה של החנויות, יום נוסף ברחובות ניו יורק, גם במהלך הבוקר, כלומר הלילה בארצות הברית, וגם לקראת השעות הבאות, הנשיא טראמפ הודיע כי הערים הגדולות כמו ניו יורק יכנסו לסגר מוחלט והשוטרים יעלו את רף התגובה שלהם לפורעים. נדבר גם על זה. וגם על הטיל הישראלי שנוסה על ידי התעשייה האווירית, כך על פי הפרסום, טיל שפגע בטווח של 400 קילומטר במטרה נייחת וקטנה. הפגיעה הייתה מדויקת, אומרים המשגרים. ובתוך כל אלו קצת פוליטיקה, מה קורה גם בכנסת. בהמשך המהדורה המרכזית, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אז לפני הקורונה ולפני הרבה מאוד דברים אחרים, קודם כל לנושא שאמור מאוד להסיק בימים כתיקונם את כולנו, אבל פחות תופס כותרות, תופס כותרות, כן, אבל לא באותה עוצמה, כי אולי הקורונה ועוד דברים דוחים אותו קצת, אבל אוטוטו ישראל אמורה להכיל את הריבונות על יהודה ושומרון בימים סטנדרטיים. זו דרמה, זו דרמה שישראל מחכה לה מ-1967, הפעם זה קורה בתמיכת הממשל האמריקני ובעידודו, אבל יש כמובן גם מתנגדים למפה, ליישובים, והשאלה שנשאלת, האם ההתנגדות הזו תביא לחיסול התוכנית כולה, או שיהיו אנשים שיגידו בוא נקבל את התוכנית כמו שהיא, כי אולי אנחנו נחמיץ את ההזדמנות הזו. דודו סעדה איתנו על הקו, מנכ״ל עיתון בשבע, שלום דודו, ערב טוב.
ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
אז בוא ננסה לפרשן באמת את המצב, כי מצד אחד יישובים רבים שגם אתה מכיר יהיו במובלעות ישראליות בתוך שטח פלסטיני על פי המפה.
איך אתה נגרר לבלון הניסוי הזה של האמריקאים לבדוק את יכולת ההכלה של הציבור הימני במדינת ישראל?
אתה חושב שזה בלון ניסוי?
ברור לי שזה בלון ניסוי, מה אתה, זה צחוק.
נו, אז בוא נעזור לבלון, נכוון אותו למקום הנכון.
יבודדו את קירת ארבע מליסוע צפון על ירושלים. היישובים ביהודה ושומרון יש להם ערי בירה. לאזור קדומים קרני שומרון עיר הבירה היא כפר, לאזור אלקנה ואריאל עיר הבירה היא פתח תקווה, ולאזור גוש עציון עיר הבירה היא ירושלים. זה הערים שבהם עושים את הקניות, ולהם יוצאים לבלות, ובהם חיים את החיים אף אחד. אני חושב שפשוט שתי אפשרויות. האחת, שזה בלון ניסוי, וזה נראה לי הרבה יותר הגיוני. השני, מי שיושב שם בארצות הברית פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. לא טייל פה, לא נסע, לא הבין, לא יודע כמה גדלה התיישבות בשנים האחרונות. אבי, אני לא צריך אותך מבחן לשאול אותך כמה יהודים יש מעבר לקו הירוק. כי אני אומר לך, כל אחד שאני שואל אותו נופל. ולי, מה, 100,000, 200,000? בחיית, עברנו את החצי מיליון, אנחנו שואפים למיליון, מה, על מה מדברים איתנו פה בכלל? ריבונות זה ריבונות, אין חצי ריבונות, כמו שאין חצי...
אוקיי, אז אני ככה נועץ עכשיו סיכה בבלון הניסוי, ואני מעביר את השאלה אם ככה לאנשי ימינה, תשמע, מעודדים את הבלון הזה, מפריחים אותו כל חמש דקות באמירה אחרת, כאילו מי יודע מה הולך לקרות. אז אם זה מה שקורה כשנמצאים באופוזיציה, אני מבין, אבל הרגע אתה אומר, תשמע, יש שם אנשים רציניים, אולי הם יודעים מה הם אומרים.
אני לא פרשן של ימינה.
אני יודע.
אני איש יהודה ושומרון, גר בהתיישבות 30 שנה, רואה את ההתפתחות, רואה את ההתקדמות, נוסע בכבישים, רואה את בתי הספר, רואה את המפעלים, אני לא רואה שום אפשרות לנתק כבישים מרכזיים ביהודה ושומרון, בגלל איזושהי גחמה או ניסוי אמריקאי. פשוט זה לא לעניין, זה לא נראה לי שזה מה שמתכוונו. ריבונות, מה שאני מכיר, זה כמו ברמת הגולן אצל בגין. אמר, זו שלנו, זו גם כן, זאת זה של ארץ ישראל, אין יותר פה ממשל צבאי. אתה רוצה להוסיף מרפסת, גש למנהל מקרקעי ישראל, אל תדבר עם הצבא. אתה לא תחת ממשל צבאי. זה מה שאני מבין בריבונות.
האם השיח הזה, שמתנהל בחלקו הגדול בימין, בוא נודע על האמת, אפילו הציונות הדתית וציבור המתיישבים, עלול, אתה יודע, בלא ניסוי או לא, זאת אמירה שאנחנו באמת לא יודעים אם האמריקאים חשבו עליה, ואולי כן, אבל גם אם כן, אולי השיח הזה יוריד מסדר היום תוכנית דרמטית, היסטורית, יגידו, אוקיי, זה הוויכוח, זה מסכימים, לא מסכימים, אין רוב, יש רוב, יום טוב לכם, יש עוד נשיאות לארצות הברית, לנשיא, יש עוד בחירות, הוא מוריד את זה כרגע מסדר היום.
אולי דווקא בגלל זה, כשהנשיא בארצות הברית רואה את המאומות של הדמוקרטים נגדו, והוא מבין שהציבור הרפובליקני אוהב ארץ ישראל, והוא צריך אותו לבחירות האמצע האלה, אז הוא חייב להיות טוב למדינת ישראל, ואני חושב שמיסודו הוא אדם טוב, הרי השגריר שהוא מינה במדינת ישראל, דיוויד פרידמן, אנחנו רואים את הדרך שהוא פועל מיום שלי עוד לפני שהוא נבחר. הוא מבין את חשיבותה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ומי שכרגע מנסה לעשות כל מיני דברים כדי למצוא חן בעיני הפלסטינאים, זה קשקוש. כי הפלסטינאים לא יקבלו לא את זה, ולא חצי, ולא רבע, וגם אם לא אחוז. אחוז.
כן, בוא, הציבו להם כאלה תנאים שזה...
את המשרדים שלך בבני ברק, על מה אתה מדבר?
לגמרי. אוקיי, דודו, עוד נושא אחד שאני רוצה ככה לשאול, על הלך הרוח, הנה למשל מה יהיה כתוב אצלכם בעיתון בסוגיית הדיינים והוועדה למינוי דיינים, אם בכלל, פתאום זה נהיה נושא, תשמע, לא יודע, כאילו הציונות הדתית כל כולה תלויה ועומדת באיזושהי ועדה, שראש הממשלה כתב בהסכם קואליציוני שיש שם אחד מתוך שלושה דיינים, יהיה ציוני דתי, זה לא עוזר, פתאום, מה קרה פה? מה, אני לא מצליח להבין?
אני עוד פעם, אני רוצה, אבי, לשים את הדברים באופן ברור על השולחן, אני לא...
אתה לא דובר ימינה, לא פרשן של מפלגה, יודע, אני מדבר איתך כאיש הציונות הדתית, כמוביל דעת קהל.
כאיש הציונות הדתית, אני חושב שגם בתוך הציונות הדתית, יש מגוון רחב מאוד של אנשים. עכשיו, צריך לדעת, בציבור הדתי-לאומי, בשנים האחרונות, הרבה מאוד ניגשו לבחינות לדיינות, והדרך שלהם היא דרך שונה. גם בתוך הציבור הדתי-לאומי יש הבדלים בין האנשים, בין ההשקפות, בענייני נישואים, בענייני גירושים, הדרך איך מובילים את הזוג לגירושים, כל הדברים האלה הם לא פשוטים, הם לא פשוטים, ואני אחד מתוך שלושה, זה דבר שהוא לא רע בעיניי, אין לי בעיה איתו. אני לא רוצה לפרשן את הרעש והעמולה שעושים, אולי בגלל שלא זכיתי להתנסות בבתי הדין, ואני מקווה שגם אתה לא תתנסה.
לא, 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 אבל כן, אני בהחלט מתחבר למה שאתה אומר, יש קשת רחבה מרבני צוהר ועד רבני בוגרי הר המור, יש בדרך...
אתה מבין, ובתוך זה, אז מה, עכשיו יגידו שכל השלושה ציונים דתיים, נו, אז יגידו עכשיו שליש, שליש, שליש?
כן.
איך הרי לא נגמור עם זה, אנחנו רוצים אנשים שיהיו פנים מאירות, לאנשים שבאים בשערי...
לא משנה צבע הכיפה, אתה יודע, בכלל, לא קשור.
לא משנה, לא מעניין אותי. אני רוצה אנשים שיהיו עם פנים מהירות, שיבינו את המצוקה של הזוג שבאו לבית הדין, שגם ככה קשה להם, ויש ילדים קטנים בסיפור, ולפעמים זה לא הולך פשוט. אז אני, לא חשוב לי מה השקפת עולמו של, של, של הדיין. אני רוצה שהדיין הזה יהיה עם מאור פנים כלפי המתדיינים. זה מה שחשוב לי.
דודו סעדה, כרגיל, נעמת לנו. תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, תודה.
להתראות. עכשיו נחזור לעניין הריבונות, ובאמת לשאלה, האם מדובר בניסוי וטעייה, בלא ניסוי של האמריקנים, האם באמת מדובר על יישובים רבים, ישראלים, שיהיו בתוך כמובלעות, בתוך שטח פלסטיני, או לא, הוויכוח הזה צובר תאוצה ככל שהתוכנית הזו תקודם, הצבא כבר נערך להחלת הריבונות, כלומר, כן מתחילים להוריד דברים לשטח, מתי זה יקרה עוד אף אחד לא יודע לומר, אבל כמו ששמענו קודם, הנשיא האמריקני נמצא במצוקה אדירה מה שקורה בארצות הברית, הוא גם לפני סיבוב בחירות שני של הקדנציה הנוספת שלו, והדבר הזה עשוי להשפיע ישירות על החלת הריבונות, הוא צריך את הדבר הזה כדי לבוא איתו אל הבחירות לקהל הרפובליקני שלו. ושניים איתנו על הקו, שאול אריאלי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אתה שנים רבות חוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מכיר את התהליכים המדיניים שכבר חווינו ואיפה נעצרנו ולאן מתקדמים קדימה, וגם ראש מועצת בית אל מכיר את התהליכים הללו. שי אלון, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שאול. כל המעלן.
ערב טוב. אז טוב, התקיימו פגישות, שמענו את ראש הממשלה אומר בחצי פה, ואחר כך חוזר בו, וכחול לבן אומרים, אנחנו ככה, והמפה טובה ולא טובה, וימין התוקפים. בואו נעזוב רגע את השיח הפוליטי. בואו נשאל מה טוב למדינת ישראל, ומה האמריקאים באמת הולכים לעשות כאן. ואני שואל אותך, שאול, האם מדובר באמת בהזדמנות היסטורית שצריך לחבק אותה as is, כמו שהיא, בלי ביקורת, בלי תחליפו מפות ובלי בלגן, תודה רבה, מחילים ריבונות ומתקדמים, או שמדובר בצד שעלול להוביל למדינה פלסטינית, שעלול לקחת יישובים יהודיים ולהכניס אותם לשטח הפלסטיני? איפה אתה נמצא בצד הזה?
קודם כל, אני כמובן משתמש בסל מושגים שונה משלך, כי זה לא מבחינתי, זה אינטרס להקים מדינה פלסטינית, משום שאני רואה בהקמת מדינה פלסטינית את יישוב הסכסוך ואת הבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי וחברה במשפחת העמים. אני פוסל את יוזמת טראמפ משום שהיא ראה לנו כמו שהיא ראה לפלסטינים, והדבר שלא פחות חשוב מכך, היא בלתי ישימה בעליל, משום שהיא מכילה בתוכה מרכיבים שההיסטוריה העולמית לימדה אותנו שהם פשוט לא עובדים. אתה ציינת דוגמה אחת, למשל את נושא המובלעות. מדובר בכך שיהיו 17 מובלעות ישראליות ויהיו 43 מובלעות פלסטיניות, שזה דבר בלתי אפשרי לניהול יומי. או בהיבטים של גבול, אנחנו מדברים על התארכות הגבול של ישראל ל-1,800
קילומטר. כלומר, שאול, לו הדבר היה תלוי בך, אתה היית מכניס לתוך התוכנית הזו הקלות לפלסטינים בדרך להגעה למדינה פלסטינית. לא היית מציב את זה כאיזשהו יד בלתי עביר מבחינתם?
לא, אני הייתי חוזר ומציע לחדש את המסע או מתי.
אוקיי, טוב.
על סיס הפרמטרים הידועים, ולא כן. לי... ולא יוזמת טראמפ קלאב.
אוקיי, שי אלון, תורך.
אנחנו נדבר כמישהו שגר פה בתוך העיירה, ברוך השם, גרים בעיירה הזאת, חצי מיליון תושבים, מדהימים, כיף. אני לא נולדתי פה, לא גדלתי פה, אבל הגעתי פה עם השנים, ופשוט תענוג לגור בחבל ארץ הזה. זה דבר אחד. דבר שני, 53 שנים, מאוחר מדי, אין פה חוק ישראלי, יש פה תשתיות שאינם תומכות במציאות המשתנה. התשתיות פה תומכות ב-20,000 תושבים, ואנחנו כבר נהיינו חצי מיליון ברוך השם, ואנחנו הולכים וגדלים, וחשוב להחליט את החוק הישראלי. אני חושב שזו החלטה של מדינת ישראל, בכלל לא החלטה של אף גוף כזה ואחר. בגין בשעתו עשה את זה עם רמת הגולן, גם זה מה שצריך לעשות היום. דבר נוסף, יש פה ממשל אוהד, ממשל ארצות הברית, ממשל... שלא היה ממשל עועד מימיו משחר ההיסטוריה היהודית, והוא עשה מהלכים דה פקטו, גם עם השגרירות, עשה מהלך מצוין, וגם עם ההכרה ביהודה ושומרון, שלא בניגוד לחוק הבינלאומי, שזו החלטה חשובה ביותר, וזה בסיס חשוב מאוד. וגם עצם הרצון להכיר בחוק הישראלי, כולם הם מבינים, עם דויד פרידלנד, ומבין את זה גם טראמפ וכל, כל אחד מהאינטרסים שלו בסוף, הם צריכים אותנו, אנחנו צריכים אתם, זה, בסוף כולנו עם אינטרסים, הם מבינים שאי אפשר לחיות במציאות הזאת. עכשיו, לגבי לא תקום פה בניה הפלסטינית, בואו נקבל את גבולות הגזרה. כמו שאומרים, החבר'ה על גופתי, בסדר, לא תהיה פה מדינת פלסטינית, לא יהיה, כי היה פה הסכם אוסלו, ויש פה את עזה, חבר'ה, אי אפשר לעשות ניסויים בבעלי חיים, אנחנו לא רוצים לעשות, אנחנו לא עושים בבני אדם, ולא תקום פה. אנחנו לא,
נראה
אנחנו
לי,
לא...
אלון, נראה לי שאתה הולך לעשות ניסויים בבני אדם, כי אתה הולך לעשות ניסויים בפלסטינים, וזה בדיוק הבעיה,
שתוכנית שנייה, רק רגע, שאול, תן לי רק רגע. דבר נוסף, אני יכול להגיד לך רגע, אני חי פה עם החבר'ה הפלסטינים, הם עובדים פה, עובדים בכל המקצועות פה, עובדים, והם מתפרנסים בכבוד מאיתנו, ויש פה דינמיקה מצוינת, ויש פה סופרמרקט ביחד,
והכל אתה מוכן לתת להם אזרחות ישראלית?
זכות השיבה, הם רוצים את ירושלים, בירת ישראל, הם רוצים הכל, אבל הם גם לא מסוגלים. ושנייה, הם לא מוותרים, שנייה, הם לא מוותרים כלום. האזרח הרגיל, הפשוט, עזוב את ההנהגה שלהם, הפשוט, שחי פה את היום-יום, מסתכל אצלי, פי חמש, משהו מסתכל אצלו בכפר, בסדר? ולכן הוא מעדיף לעבוד אצלי. ואני אומר, אני להפך, אני מעודד את שטחי המשרה ואת הדינמיקה שלכם, אחרים הם חזקים מהכל. נמשיך לחיות ככה. על כל הסיפור הזה, אותי גם לא מעניין כל העטיפות האלה של טראמפ. אני מבקש מראש הממשלת ישראל, אם זה הלכת לבחירות, הלכנו שנה וחצי עד שנהיה פה ממשלה, בסדר? אמרנו, אנחנו רוצים ממשלת ימין, רוב, בסוף בחרו ממשלה כזאת, הריבונות היה על סדר היום, אפילו גנץ יודע מדבר הזה.
אלון, אני
בלי זה. שנייה, ולכן,
שנייה. אתה אומר עשר פעמים שנייה.
רגע, בוא נעשה רגע סדר.
לכן החוק הישראלי, אני באמת, אני רוצה לדבר על משהו קיומי.
רגע, לא, אבל מה שאין, רגע, אבל...
חייבים להכיל את החוק. אני, שאני קונה דירה,
ראש המועצה בבטל, אני שומע מה שאתה אומר, על מה שאין ויכוח, בוא לא נתווכח. שאול אריאלי לא אמר שלא צריך להכיל את הריבונות. הוא רק אמר, אם מכילים את הריבונות, בוא נעשה את זה במסגרת הסדר, במסגרת שיחות, במסגרת העובדה ששני הצדדים...
זה היה פעם היה, כאילו זה קרה, זה התלך.
שאול, מה אתה אומר?
מה, אנחנו במדעים ב...
לא, זה לא, ראשית, קודם כל יש לנו ניסיון מוצלח עם הסכמי שלום עם העולם הערבי, כפי שיש לנו הסכם שלום עם ירדן ויש לנו הסכם שלום עם מצרים. דבר שני, הסכמי אוסלו לא הכשלו בגלל הסרבנות הערבית בלבד, הפלסטינית, אלא גם להזכיר את הטעויות ואת העמדות שהיו חורגות מההחלטות הבינלאומיות ומהמשפט הבינלאומי.
אבל זה היה בעקבות טרור. אבל בעקבות טרור ההחלטות הללו שונו.
אנחנו לא מנהלים את ה... ועושים הסכמי שלום עם החברים שלנו, אנחנו עושים את זה עם האויבים שלנו. והרעיון היה לעשות, להגיע ליישוב הסכסוך כדי לסיים את כל מהלכי הטרור שחווינו אותם במשך שנים. עכשיו, מה שאלון מציע, הוא אומר, חבר'ה, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה לספח את השטח, אני לא הולך לתת להם אזרחות, לא הולך לתת להם תושבות, זה משטר אפרטהייד, זה יהיה הסוף של החזון הציוני, אנחנו לא נהיה חלק במשפחת העמים, כי הוא מקבל משכורת יותר גבוהה אצלי.
אז רגע, שאול, אז בוא ברשותך, אתה יודע, אני אהפוך את השיחה הזאת לקצרה ופשוטה יותר. שאול, בוא תענה רגע על כמה שאלות, שאתה יודע שהמאזין עכשיו שואל את עצמו, לא שי, עזוב את רגע עכשיו את הדיון הזה עצמו. שומע אותך מאזין ואומר, רגע, בשלושים שנה האחרונות, נכון שעשינו הסדרי שלום עם מדינות, עם ירדן, עם מצרים, אלו מדינות ריבוניות, אתה יכול לדבר איתם, יש מדינה, יש צבא מאחורה, זה לא איזשהו קבוצה, איזה אוסף שאתה לא יודע מי מנהיג אותו ומנהל אותו, אבל בוא נניח שיש בצד השני פרטנר, אני איתך, ואנחנו יושבים איתו למסע ומתן, ואתה חוטף טרור, מה תפקידנו? לומר, כן, זה האויב, מה אתה רוצה? זה חלק מהעניין. אומר המאזין לעצמו, עשינו את זה בעזה, לא הצלחנו. עשינו את זה באוסלו, לא הצלחנו. כל הפעימות בשרשרת אוסלו, קיבלנו תגובה של טרור. לא הייתה פעימה שאמרת, או, הנה, הם מתיישבים, הם איתנו, נרגע. עד חומת מגן, היה פה פיצוצים ברחובות כל יומיים, לא צריך להזכיר לך. מה אתה עונה לשאלה הזו?
אז אני עונה את זה בצורה ברורה מאוד. קודם כל, את המהלך בעזה, עשינו אותו מהלך חד צדדי, וזרקנו את המפתחות והלכנו, וזה לא היה חלק מהסכם שבו היה כתובת. צריך לזכור ששני הצדדים עשו טעויות לאורך הדרך, אבל אנחנו יכולים להבין את הדבר הבא. האינטרס להגיע להסכם שלום הוא אינטרס שלנו, יותר מאשר אינטרס פלסטיני, כי זאת הדרך היחידה שלנו להבטיח את עתידה של מדינת ישראל. לצורך העניין הזה, יש הסכמה ויש מוכנות, גם אם אתה לא מכיר, זה לא אומר שהפלסטינים לא הציעו במהלך ה-20 השנים האחרונות, הצעות מאוד ברורות, מאוד מבובשות, גם בקמפ דייוויד.
טוב, הבנתי בהחלט. שי, משפט אחרון שלך.
אני...
כן, שי אלון, משפט אחרון, ואנחנו מסכנים.
משפט אחרון, אני אומר את זה כמישהו שמרצה גם באוניברסיטה העברית בתור שני.
אוקיי.
כל הסיפורים של שאול ודומיו, זה נמצא בספרייה, בחלק למדע בדיוני.
טוב.
כל הסיפור הזה, סליחה, להמשיך, זה מדהים אותי לדבר על משהו שהוא לא קיים במציאות, אין פרטנרים, אין לי מי לדבר, וממשיכים לדבר על מנטרות שהיו
לפני... אוקיי, חברים, נעצור את הדיון כאן.
אין פרטנר, ולכן...
ראש מועצת בטל, שי אלון ושאול אריאלי, תודה רבה לשניכם, זה דיון כנראה שלא ייגמר, ותודה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת גדעון סער, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
הריבונות וכל הוויכוח, עכשיו גם לדוגמה שמענו סביב סוגיית הריבונות, כן מדינה פלסטינית, לא מדינה, מובלעות, לא מובלעות, ביקורת מימין וגם ביקורת משמאל, זאת הזדמנות שצריך לקבל אותה איך שהיא, ככה להכיל אותה, תודה רבה לאמריקאים, או שצריך להתעקש על עוד כמה נקודות שישפרו את עמדתנו, תוך חשש שנאבד הכל.
קודם כל, בחיים המדיניים תמיד צריך לנסות להשיג כמה שיותר, ויש כמה נקודות שעדיין לא הסתיימו, למשל מה שנקרא נושא המפה. למשל, אינני יודע אם נסגר סופית מה המשמעויות בסוגיות של הקפאה. אינני נכנס כרגע לכל הפרטים, אבל אני מתייחס לשאלה שאתה התחלת בה. אני חושב שיש הזדמנות להכיל את הריבונות, זה דבר חשוב. זה לא מחייב, למיטב הבנתי, את מדינת ישראל לקבל את כל מתווה התוכנית כפי שהיא, כלומר מדינה פלסטינית, כלומר מסירת שטחים בנגב, כלומר מובלעות וכדומה. הרי בסופו של דבר הנכונות שביטא ראש הממשלה בוושינגטון בחודש ינואר, הוא אמר אני מוכן לשאת ולתת על בסיס התוכנית. כלומר בעבר ישראל נשאה ונתנה על מסע ומתן מדיני, עם בסיס אפילו פחות טוב מהבסיס הנוכחי שמציע נתניהו.
כלומר, התוכנית המדינית הזו היא מפת הדרכים החדשה.
האמריקנית. זאת נקודת המבט האמריקנית. זה לא מחייב את מדינת ישראל לקבל אותה כפי שהיא. למדינת ישראל יש עמדות. בשביל להיות ברור לגמרי, אני רוצה להבהיר, אם יבואו ויגידו לי, התנאי להחלת הריבונות, זה תחתום על כל המתווה, על קראה וקרביו, שאתה מקבל את זה ולשם הולכים, אני אגיד לו תודה. אני נגד מדינה פלסטינית, תחשב שזה מסוכן לעתיד ישראל, ויש הרבה דברים אחרים גם ש...
הגם שבתוכנית מדינה פלסטינית זה באמת משהו שהפלסטינים לא יצליחו להגיע אליו, עם התנאים שיש שם.
אמת, ולכן האמירה לשאת ולתת על בסיס התוכנית, היא מגלמת גם את אותן התניות, וגם את אותן מגבלות, אשר הוטלו על ידי האמריקאים, אבל אנחנו לא יכולים לקבל כנקודת מוצא שהתוצאה של המסע ומתן תהיה ש-70% משטחי יהודה ושומרון פלוס שטחים נרחבים
למה?
בנגב.
למה? בגלל האמירה העקרונית שיש בזה? כלומר, ישראל לא יכולה לחתום על נייר כזה שנכון שהוא לא כל כך ישים, אבל בסוף הוא אמור להוביל למדינה פלסטינית?
אנחנו איננו יכולים לקבל חזון שאנחנו מוסרים שטחי ענק בנגב למשל. יש הרבה מאוד פרטים שם שאנחנו לא יכולים לקבל אותם. בסופו של דבר, עם כל הכבוד, זה הגורל שלנו ושל הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו. אבל בסופו של דבר, מה האמריקאים אמרו לנו ואמרו לפלסטינים, ובינתיים הפלסטינים סרבו? תסכימו לשאת ולתת על בסיס התוכנית. ואם יהיו דרישות או יהיו התניות חדשות, ואנחנו נלמד עד לקבלת החלטה נתונים חדשים, אז יכול להיות שיהיה צריך לשקול מחדש את העמדה הזאת. אבל אם מה שמדינת ישראל מתבקשת להגיד היא רק, אנחנו מוכנים לשאת ולתת על בסיס התוכנית, ומאידך, אנחנו בתמיכה אמריקאית מכילים את החוק על בקעת הירדן כגבולה המזרחי של מדינת ישראל, ועל כל היישובים היהודים ביהודה ושומרון, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על זה, משום שאנחנו יודעים ש53 שנים אנחנו ביהודה ושומרון, מאז מלחמת ששת הימים, ההתיישבות כבר מונה כחצי מיליון אזרחי ישראל ביישובים כולם, ולא היה ממשל אמריקאי מעולם שהסכים
ללכת כל כך רחוק.
לא למקום הזה, לריבונות על יישוב אחד. ולכן בחיים בכלל ובחיים המדיניים בפרט, יש הזדמנויות שהן לא חוזרות, ואני מסתכל על הסיטואציה המדינית הנוכחית כהזדמנות.
עוד שאלה, אם הרי מדובר ב, אתה יודע, זווית ראייה אמריקנית, כמו שאתה מגדיר את זה, אולי ישראל צריכה לקחת את המושכות ולהציג תוכנית משלה להחלת הריבונות, ולומר לאמריקנים, זה מה שאנחנו רוצים, אבל לא כהצעה, זה מה שאנחנו עושים. מה הסיכוי שהנשיא טראמפ יעמוד על רגליו האחוריות ויתנגד ו... בוא, יכול להיות שזה עובר.
אנחנו יכולים לבוא ולהגיד גם, אנחנו מכינים את הריבונות לא על פי המפה שלכם.
כן, מפה אחרת.
ולא על פי התוכנית שלכם, אלא אנחנו לוקחים אפילו חלק בלבד ממה שמוצע על ידכם, אבל מצד שני אנחנו לא מעוניינים בתוכנית, יש אפשרויות שונות. אני לא חושב שזה יביא להתנגשות בין המדינות. בסך הכל יש יחסים מאוד ידידותיים.
כן.
אבל צריך לשקלל את כל הנתונים. מה שאנחנו יכולים להוציא, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד 5 חודשים בבחירות לנשיאות ארצות הברית. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעתיד בהרבה מאוד הקשרים, ולכן צריך לראות איך אנחנו
ממצים. נכון, בהחלט פועל בשיא המרץ, ועוד התייחסות אחת שלך לגבי ירדן, גם זאת מילה שאני לא יודע אם באמת יש מאחוריה פחד אמיתי, אבל כל מתנגדי התוכנית אומרים ביום שזה יקרה ותוכל הריבונות, גם בקעת הירדן, גם יהודה ושומרון, או על אחת מהם בצורה כזו או אחרת, הנזק הראשוני זה היחסים עם ירדן. אתה מאמין לזה?
קודם כל אני מאמין לזה שהירדנים לא אוהבים את הרעיון הזה, והם גם נותנים לכך ביטוי. אבל צריך לזכור שגם לירדן יש שורה של אינטרסים חיוניים במערכת היחסים שלה עם מדינת ישראל. היחסים בינינו הם לא טובה שירדן עושה לישראל. אני אומר את זה בלשון עדינה, ירדן מרוויחה מקיומם של היחסים לא פחות ממדינת ישראל, ואני רוצה להבהיר, אנחנו מרוויחים הרבה משיתוף הפעולה הירדני בהקשרים שהם מאוד חשובים לנו.
כן, אבל יש הבדל בין לא יהיו מרוצים לבין יפוצצו את העסקה.
אני לא חושב שהירדנים ימהרו לפוצץ את מערכות היחסים שלהם איתנו, שיש נושאים של מים ונושאים של אנרגיה ונושאים מאוד מאוד חשובים לירדנים שקשורים למערכת היחסים איתנו. אז אני גם בוודאי לא יכול לקבל ברמה העקרונית, הרי ירדן היא המדינה שממנה שחררנו את שטחי יהודה ושומרון לפני 53 שנים. בשנת 1987, באינטיפאדה הראשונה, הודיע ממלכת ירדן, המלך חוסיין אז, אני מסיר את תביעתי משטחי יהודה ושומרון. אז עם כל הכבוד, אתה לא תובע את השטח. אנחנו תובעים את השטח. אנחנו לא יכולים בשעה שיש סרבנות פלסטינית, שאפילו עם הממשל האמריקאי, לא רק עם מדינת ישראל, הם אינם מוכנים לשוחח, אנחנו איננו יכולים לקבל ממך תכתיבים. אני בעד לקיים שיחות עם הירדנים, ויש דברים שמתקיימים בערוצים מסוימים, ואני בעד לנסות לשמור על היציבות ועל מערכות...
יש דרך אמצע בקיצור, זה לא שחור לבן.
איננו יכולים לקבל תכתיב ירדני בסוגיה הזאת.
חבר הכנסת גדעון סער, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
באנו לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע מדינה קטנה שלנו. מאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונטים כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק. אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם הצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה. חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני אני הזהרתי.
הקיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין. 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון.
חדש ובלעדי לטורנדו. סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה. וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק. עם 7 שנות אחריות מלאה.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של תפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי. יש לכם משכנתה בתפחות, יש לכם כסף מתפחות. עד 120,000 שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשו עכשיו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לשיקול דעת הבנק. כאמור בבחינת מידע בלבד.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1,170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
זה הזמן לחזור למסעדות ולדוכני המזון שאתם אוהבים.
כאן שמוליק משלוי מלא, והכי התגעגעתי לראות אתכם נהנים משפע הטעמים שיש לנו להציע לכם.
האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב. בואו לאכול במגוון מסעדות ודוכני מזון ברחבי הארץ ביום חמישי, י"ב בסיוון, 4 ביוני, מ-12 בצהריים ועד 4. ותוכלו ליהנות מפחית קוקה קולה במתנה בכל הזמנת מנה עיקרית. פרטים נוספים באתר. אוכלים טוב, עושים טוב.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה-ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על 3 כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אינסוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם בו. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי כוכבית 9536.
פקק אחד למכונה שלמה, פקק אחד והכתמים נעלמו, פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
חבר הכנסת מתן כהנא, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
עוד מעט נחזור לעניין הריבונות, פשוט דיברנו עליה כבר יותר מדי כנראה המהדורה. אני רוצה דווקא לשאול אותך על פתאום הוויכוח האדיר הזה על הוועדה למינוי דיינים. מה בסיס הטענה? כאילו, מה קרה?
מה שקרה זה שבנימין נתניהו שוב מראה לכולם מה הוא חושב על הציונות הדתית ועל רבניה.
ואנחנו... למה? הוא כתב בהסכם עם הרב רפי פרץ, כמו שהיה, ככה יישאר, אחד מכל שלושה דיינים יהיה מהציונות הדתית?
טוב, זאת הרי בדיחה עצובה, זה לא רלוונטי לכלום. אנחנו לא מבינים מה כל כך כאב לבנימין נתניהו להשאיר. אם זה היה ככה, אז למה זה לא נשאר מראש בידיים של הליכוד? הרי יש פה אינטרסים יותר גדולים מאשר הדבר הזה. ומה שקורה פה זה שעכשיו החרדים הולכים להשתלט גם על האירוע הזה. עכשיו, דרך אגב, אני מבין את החרדים, הם מנצלים את הכוח הפוליטי שלהם, מנצלים את החולשה של הציונות הדתית, מנצלים את זה שביבי לועג לציונות הדתית ולכל מה
שחשוב. אבל החרדים היו שמחים שכל הדיינים יהיו חרדים, אבל יש הסכם כזה שאומר שאחד מכל שלושה, כמו שהיה הרבה שנים, אחד יהיה שייך לשס, אחד ליהדות התורה, אחד לציונות הדתית. מה השתנה? אני מנסה להבין מה בסוף השתנה. אז אתם לא חברים בוועדה, בסדר, נו.
אני מזכיר לך שגם ההסכם הזה הוא הסכם, הרי הוא לא הגיוני בעליל, כי מה שהוא עושה בעצם זה אומר שליש מהדיינים הם ציונות דתית, ושני שליש מהדיינים הם חרדים. אנחנו דרך אגב בציונות הדתית פחות מתרגשים מכל האירוע הזה של ספרדים ואשכנזים, אצלנו זה אותו דבר. אבל בעצם יוצא פה שזה שליש ציונות דתית, שני שליש חרדים. ומראש זה הסכם לא הגיוני.
כמה זה שליש מ-17 מנדטים?
מה הקשר?
מה גודל האוכלוסייה? תשמע, יש קבוצה...
רגע. לליכוד יש 36 מנדטים. תשמע, אבי, בוא לא נה... אל תחלק
אותה פה. לא, אבל לליכוד אין שום אינטרס. הליכוד מעולם לא... אין לו שום דיינים בוגרי ליכוד. לא יודע על זה.
אתה צודק. בדיוק מה שאמרת זה נכון. לליכוד אין שום אינטרס, ולכן הליכוד מוכר את כל הדברים שחשובים לנו לחרדים. והוא לא שם עלינו, על הציונות הדתית, הוא יורק על הציונות הדתית שיש אצלם במפלגה. אנחנו רואים איזה שרים חשובים הוא נתן ליולי אדלשטיין, לאלקין ולציפי חוטובלי. אנחנו רואים את כל ההתייחסות שלו במסע ומתן לציונות הדתית, שהיו השותפים הנאמנים במשך כמה כנסות אחרונות. זאת המציאות, אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל הזמן, לצערי נכשלנו להעביר את זה לציבור, ועכשיו אנחנו רואים את המציאות תופחת על פני כולנו.
טוב, בוא רק נשמע קטע אחד של הילד שקד, שוחחנו אותה אתמול כאן בשידור, אבל היא אמרה את הדברים אחרי, אז נשמיע את זה גם למאזינים, וגם נשאל אותך כמה שאלות על השיח הזה, הנה.
כמה אני בקמפיין הבחירות דיברתי בפני הציונות הדתית, ואמרתי והסברתי, שאם לציונות הדתית, אם לימינה לא יהיה כוח פוליטי, נתניהו ייקח את מה שחשוב לנו וימכור אותו לחרדים. והשרה חוטובלי, את כנציגת הליכוד הולכת שולל את הציבור בציונות הדתית, כי אמרת להם, אל תדאגו, אמרת להם, אל תדאגו, אני אדאג לציונות הדתית, אני אדאג לציונות הדתית, ככה את דואגת לציונות הדתית? איך את מגנת שרשות הוועדה לנו דיינים תעבור לידי החרדים? איך את עושה את זה? חרפה!
טוב, קצת טונים קיצוניים, לא מוכרים, לא מדובר פה על איזה דרמה, מדובר על ועדה למינוי דיינים, ואני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת כהנא, תגיד, זה לא איילת שקד ונפתלי בנט שאמרו, לא בא לנו יותר על הציונות הדתית?
ממש לא אמרנו אף פעם שלא בא לנו על הציונות הדתית, נהפוך. אנחנו חשבנו בבחירות מועד א', שהמהלך שעשינו עם הימין החדש, רק יגביר את כוחה של הציונות הדתית, כי בעצם היינו ממצים את כל הקולות שיש על המגוון, על המנעד הרחב שנמצא בציונות הדתית. לצערי, באמת, המציאות הוכיחה שזה לא הצליח. המציאות הוכיחה שאנשים קנו את הלוקשים שנתניהו מכר, ואת הלוקשים שלכאורה אנשי הציונות הדתית מהליכוד מכרו, וכמו שהילד שקד אמרה, זאת חרפה, כי מה שקורה אני אומר לך, שבמדינה שהיא מדינה ציונית, בעצם מי שהיום באופן בלעדי מחזיק את כל מה שקשור בדת במדינת ישראל,
אז אני מנסה, אז אני שאלת שאלה קצת יותר קיצונית, כדי, כי שוב, זה באמת מוביל לשיח אחר. נפתלי בנט, שעלה לגדולה בשעתו והגיע לתפקיד שר החינוך ונכנס לפוליטיקה על גב מצביעי הציונות הדתית, המפד"ל הישנה, הבית היהודי, התמודד שתי מערכות בחירות בראשות המפלגה הזו, ישב ממשלה עם יש עתיד והליכוד בלי החרדים, וקיבלו את הוועדה, ואחר כך גם כשרת המשפטים הילד שקד קיבלו נציגות רבה בוועדה הזו, הודיע במועד א' שהוא עוזב את הציונות הדתית, מקים מפלגה גם של חילונים גם של דתיים, אבל האמירה שלו הייתה הרבנים לא יכתיבו לנו יותר, וקיבל טלפון אז מכל הרבנים, והיה גל של מחאה של רבני הציונות הדתית, שעכשיו בשבילהם הילד שקד נלחמת וצועקת, הרי היא לא הדיין, הדיין זה אותם רבנים שתקפו את המהלך הזה של בנט, זה אותם אנשים. אז אני שואל, רגע, מה, שכחנו מה רק לפני פחות משנה, קצת יותר משנה, שנה וחודשיים, זהו, שכחנו?
אבי, אני חוזר על דבריי כמו קודם. אנחנו לא נטשנו את הציונות הדתית, אנחנו חשבנו שהמהלך הזה של הימין החדש יפתח ויגדיל את השורות גם של ציונות דתית וגם של ימין אידיאולוגי שיכולים להתחבר לדרך, שמחפשים משהו יותר ליברלי, יותר פתוח, מאשר חלק מהמגוון שהציונות הדתית יודע להראות. אנחנו, זה נכשל, בסדר? זה לא הצליח. אני אומר לך שתמיד הדברים שהציונות הדתית היו יקרים לליבנו, גם שהיינו בימין החדש, התכוונו לעבוד קשה, כדי שהתורה של הציונות הדתית תמשיך לגדול ולצמוח, כדי שדיינים ראויים מהציונות הדתית יתמנו לתפקידים בבתי דין, בבית הדין הרבני הגדול, וזה דברים שלצערי, כשלציונות הדתית, לא משנה באיזה מפלגה היא מיוצגת, אין כוח, אז הדברים האלה לא יקרו, ואנחנו רואים שרבנים ודיינים מהציונות הדתית לא מקודמים, למרות שהם נחשבים דיינים גדולים ורעויים בכל כדי מידה. וזה חבל, עכשיו אני אומר לך,
השאלה באמת מעניין מאוד, מי החליש את מעמדה של הציונות הדתית? באמת, זאת שאלה?
מי שהחליש את המעמד, מי שעכשיו מתנהג בצורה מגעילה לציונות הדתית, זה בנימין נתניהו, הוא בעצם ברמה אישית קרד גט קריטות עם הציונות הדתית, הוא הראה לנו את הדלת...
כן, אבל אם היא לקח מפלגה של 12 מנדטים והביא אותה לעל סף אחוז החסימה, ורק עם כל מיני ייחודים הגיעה לשישה מנדטים.
אתה יודע, אפשר עכשיו להתחיל לנפח את כל מערכת הבחירות האחרונה.
לא, אבל זה הסיפור.
זה לא הסיפור. אתה יודע מה, זה ממש לא הסיפור. אבל הסיפור כרגע, שהציונות הדתית באמת נמצאת במקום לא מספיק טוב, שלצערי אנשים שקנו את הלוקשים של בנימין נתניהו ושל חברי הליכוד מהציונות הדתית, מבינים שזה היה פשוט רמייה, וחבל מאוד.
טוב, ממש לקראת סיום, מילה אחת, יש לכם גם ביקורת על סוגיית החלת הריבונות, בעיקר על המפה, אבל אנחנו מדברים עם אנשי ליכוד, אומר כאן גדעון סער לפני כמה דקות, חבר'ה, המפה הזאת היא לא סופית, מה ישר יוצאים באיזשהו גל?
אבי, מצוין, אנחנו מחכים לראות את המפה הסופית. המפה כמו שאנחנו מכירים אותה כרגע, היא מפה שהיא אסון, היא מפה שהיא מכת מוות להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, והיא מפה שמביאה מדינה טרור פלסטינית באמצע מדינת ישראל באופן מלא ומוחלט. תאמין לי, זאת הצהרת בלפור של הפלסטינים. אם תהיה מפה אחרת, וואלה, אהלן וסהלן, אנחנו נהיה הראשונים לברך על מהלך של החלת ריבונות אמיתית, שיראה שבאמת הולכת לחזק את ההתיישבות ולא להקים פה מדינת טרור פלסטינית.
חבר הכנסת מתן כהן, האיש ימינה, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו, ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים. מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
אמא טובה, משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רשת פיסאווי, האיכות, הטעם והמסורת. ירושלים, רחוב מלכי ישראל 6, רחוב ירמיהו פינת בריידס. ובבני ברק, בסניף החדש, רחוב אהרונוביץ' 10. לשירות משלוחים מכל הסניפים חייגו. 1-700-72-71-71. זה לא סתם פיצה, זה פיצה אורי.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
פליישמן, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח. בכשרות המהודרת של הרב לנדה. באים, לוקחים, נהנים. להזמנות 03-574-6601. פליישמן, שלמה המלך 12, בני ברק. 03-574-6601.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה להנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
רשת מלונות ציפורי קלאס חוזרת ובגדול. בואו לנפוש במלונות ציפורי בחפץ חיים או בטבריה, בשבתות וסופי שבוע ובכל השנה. תיהנו מארוחות גורמה משובחות, חדרים מפוארים ומגוון פינוקים שישאירו לכם טעם של עוד. פתחנו גם את מחלקת האירועים בימי העיון. מגוון האולמות המעודרים, התפריט העשיר והחשיבה על כל פרט יהפכו כל אירוע שלכם למושלם. ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולם.
שלום, קוראים לי דוד מבית שמש ואני בן 11. יש לי אבא אחד שמחכה לי בבית ואבא שני שאוהב אותי כאן בקמפוס של גלור. יש מצב שזה בכלל בית מלון, מחבסה רחנית, אוכל השיב וטרי, חדרי פנימיה חדשים, ביגוד, הנהלה, קפיטריה, הסעות והמון צוות רואים. תודה הרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיב תעמיד דלור, 072-213-2777.
סובלים מחרדות? דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
בשעה הבאה נעסוק בענייני הקורונה, המספרים, יש גידול משמעותי ונקבל את הנתונים ככה לקראת השעה 8 ונעסוק בהם בשעה הבאה. אנחנו רוצים עכשיו להבין את ההיבט של כל השיח שעסקנו בו עד עכשיו בסוגיית הריבונות והסיפוח, דווקא בסוגיה החרדית, אחרי שהבנו וראינו את המפה, גם אם היא לא סופית ויש עליה ביקורת, היישובים הגדולים, החרדים שנמצאים ביהודה ושומרון, נמצאים בתוך המפה, כלומר לא יוגדרו כמובלעות, אלא שטח ישראלי, מחלת הריבונות, שזה משמעותי לגבי תשתיות. האם זה נכון? ראש עיריית ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך לך ולכל המאזינים.
מה תעשה הריבונות לביתר?
לביתר עילית רק טוב. גם בעיקר לתושבים, שכל תושב שירצה שינוי טאבו, שינוי טאבע, או כל מה שקשור לרישום מקרקעין ושינוי וכל הדברים הללו, לא יצטרך לעבור ויה דלרוזה, כפי שאנחנו עוברים כיום מול המנהל האזרחי, שעוברים שבעה מדורי גיהנום על כל אישור ואישור.
נתחילו להתנהל כרגיל, כמו בכל עירייה אחרת בארץ, עוברים את התהליך מול העירייה, מקבלים את האישור ויכולים לבנות, להוסיף קומה, להוסיף חדר, אבל גם בשבילכם היום תשתיות, שיפור תשתיות, כבישים מחוץ ליישוב, בתוך היישוב, הכל זה באמת מורכב ומסובך, הכל אומר, מול הצבא.
זה מבייש את המילה מסובך, ומבייש את המילה מורכב. זה פשוט סיוט, כל דבר כזה עם אישורים שאין אותם בתוך, ברחבי הארץ, אלא רק ביהודה ושומרון.
כלומר, אם ראש עיר נניח בעיר אחרת רוצה לפתוח כביש חדש, הוא מדבר עם משרד התחבורה, מנהל התכנון, משרד התשתיות, תלוי מה יש שם בכביש הזה, ואתה צריך לדבר עם הצבא.
איפה שכל ראש עיר מסיים, אנחנו רק מתחילים.
הבנתי. טוב, אז יש בזה את הצדדים החיוביים, אלא יישובים החרדים, ובעיקר גם לביתר עילית. הרב מאיר רובינשטיין, אתם ערוכים, אנחנו כבר בסיוע של גל שני.
זה לא פשוט, אני כבר שבוע שלם הסתובבתי באשליות, וכבר חשבתי שתם הטקס, ולצערנו הרב אנחנו מתחילים לשמוע, אמנם בביתר זה לא תפס, ברוך השם, אבל כואב לנו על עם ישראל, ואנחנו בהחלט לא חושבים שאנחנו מחוץ לתחום, ואנחנו צריכים להתכונן ברצינות הראויה, כי זה לא תעמוד אדם רעך כפשוטו.
כן, זה חוזר, וזה חוזר אחרי שכבר יש איזשהו רפרוף במשמעת, שזה קצת יותר קשה מהדרמה שיצרו כאן בגל הראשון. מאוד קשה להחזיר אנשים לנקודת חרדה כזו שהיינו באז, אחרי שהכל נפתח וכולי, באמת עבודת הסברה מאוד מאוד קשה. מה הפקת לקחים שלך עד עכשיו ממה שחווינו בנושא הזה, הרב רובינשטיין?
זה היה גזירה חדשה ומגפה חדשה, אנשים נבלו, אבל עכשיו בפעם השנייה יותר קשה, אבל אנשים צריכים להבין, אמנם ראינו כבר שיש גם צעירים שחלו וגם נפטרו לצערנו הרב, בטח בארצות הברית, אבל גם בארץ לצערנו, אבל בשום מה זה נתפס כמחלה של זקנים. אז אני חייב לספר לכם שאדמו"ר הבית ישראל מגור פעם בא לנחם יהודי קשיש מאוד שנפטר, אז הוא אומר, אז מישהו שם אמר, נו, טוב, הוא זכה לאריכות ימים.
עד מתי רצינו שהוא יחיה? כן.
הוא זכה לאריכות ימים, אז הבית ישראל, הבית ישראל מגור אמר, לא ראיתי שכתוב שזקן חייב מיטה. אנחנו, אסור לנו להפקיר את הקשישים ואת האנשים עם המחלות רקע, שהם לא חייבים איתה, עד רבה, אנחנו מחויבים לשמור עליהם, ואנחנו מחויבים להקפיד על ההנחיות ביתר סט.
ראש עיריית ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין, תודה רבה, שנעבור את הכל בעזרת השם בשלום. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, בשעה הבאה נביא את הנתונים והמספרים, ובעיקר את הנתון המדאיג, של התפרצות במקומות חדשים, נברר מה מדאיג בזה, מה זה אומר, וגם זה ברור שאנחנו כבר בגל שני, לא אולי ולא, אנחנו שם לפחות לפי המספרים האלה, וגם על הטענה של המומחים שאומרים שבתוך מספר ימים, אם קצב ההדבקה ימשיך כמו שהוא קורה בארבעת הימים האחרונים, נגיע שוב להכפלה בתוך חמישה ימים, מה שאומר שנהיה בדיוק באותה נקודה שבפעם הקודמת ראש הממשלה הכריז על סגר. האם הפעם זה יהיה הפתרון? או שנמשיך להיות בשגרת קורונה בלי כל הסגרים האלה? כל זה בשעה הבאה, אתם מוזמנים להישאר איתנו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי